חזרנו, ואנחנו עסקנו קודם בקליקה הזו של אומני ישראל ואומנים בכלל, ובעולם כולו הקליקה הזו היא קיימת כקליקה. אני רוצה לדבר על קליקה נוספת שקיימת כאן במדינה, וכבר די הרבה שנים מנסים להרער על יציבותה של אותה קליקה, וזו הקליקה המשפטית, והיא מתעוררת לאחרונה בעקבות פרשת רונל פישר. פתאום אנחנו שומעים שהיועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, עוד כשהוא היה עורך דין פרטי, היה קשור אליו בצורה כזו או אחרת, והוא מקריא, אבל יש כאן קליקה של אחד שומר על השני, שופטים ששומרים על חבריהם, שופטים שממנים את חבריהם, קליקה.
תראה, אני שוב רוצה להדגיש מה שאני מדגיש תמיד. כמה שהוזכרו שמות בתקשורת, וגם אתה ציטטת את התקשורת הזאת, אני לא מתייחס לשמות הללו, כי אני לא שופט, וגם אין לפני את החומר. מבחינתי, כל האנשים האלה שהזכרת, גם רונלד פישר, וגם היועץ המשפטי לממשלה, הם אנשים ישרים, עד שלא יוכח אחרת בבית דין רבני. ודווקא בגלל מה שאני הולך לומר על מערכת המשפטית, גם אם יוכח אחרת בבית משפט, זה לא מספיק בשבילי. ולכן אני לא מדבר עליהם באופן פרטי. מבחינתי, האנשים הללו, לא מכיר אותם, והם בחזקת ישרים. כאמור, עד שלא יוכח אחרת במקומות שאנחנו מסומכים עליהם.
בבתי דין.
מה שאני רוצה לומר זה קודם כל דבר מעניין שקורה. יש פה שתי נשים אמיצות, שיוצאות להילחם, ואני מקווה שהן לא תתגלנה כסנצ'ו פנצ'ה של דון קישוט, שעוזרות לאחרים להילחם בתחנות רוח. מירי רגב שיצא להילחם כנגד, הגברת מירי רגב שיצא להילחם כנגד
האומנים.
והגברת, איך קוראים לך על המשפטים?
שקד.
איילת שקד.
אגב, בנושא של האומנים צריך להזכיר גם את שר החינוך, נפתלי בנט, שפה נכנס לתוך המאבק הזה מולם, גם בהקשר הזה. אבל כן, יש כאן בעיקר רגב ושקד.
כן, ממש שתי נשים שפשוט מנסות, אולי זה משמע, אולי יש פה איזה מין תמימות ישרה, שאופיינית בדרך כלל לנשות ישראל.
אולי מתנפלים עליהם כנשים?
גם יכול להיות, וחושבים שבגלל זה הן יותר חלשות, אבל זה שנשים, זה שיש, שמישהו סוף סוף בא ואומר, בוא ונצעק שהמלך הרום, וחושב שזה יעזור לו, ובשני המקרים זה נשים, אולי זה אופייני, כי באמת, אולי באמת יש בהם יותר יושר. אבל מישהו כבר היה צריך לעשות את זה מזמן. אני כבר שנים נפגש עם עורכי דין ומשופטים בהיותי נותן שיעורים קבועים לעורכי דין ומשפטנים מטעם לשכת עורכי הדין כבר שנים ארוכות, ואני מכיר את האנשים שמגיעים אליי לשיעור וגם את האנשים שמסתובבים שם בלשכה, והאנשים הללו הם אנשים טובים שבדרך כלל עיקר רצונם הוא לחזור בשלום הביתה ולהביא פרנסה אלמנטרית.
זה המקצוע שלהם ותו לא.
זה המקצוע שלהם. מה שקורה הוא שתמיד בתי משפט. אנחנו אוהבים מאוד לדבר שרה בשופטים בבתי משפט. אבל הניסיון שיש לי עם האנשים האלה, שלצערנו אינם תמיד דנים על פי דין תורה, יש ביניהם גם אנשים דתיים שמנסים מפעם לפעם להשחיל לדעת
של תורה. אבל גם כשמדברים עליהם זה לא עליהם באופן אישי, אלא
לא רק שלא עליהם באופן אישי, יותר מזה. בתי המשפט, כל עוד שעוסקים באזרח, מנסים כל שופט לפי יכולתו, בסך הכל להביא לידי צדק. הם גם לא מנסים לרמוס. אני מכיר הרבה מקרים שבהם לפני שדברים התגלגלו לתקשורת ולפה הציבורי הגדול, שופטים ניסו לגמור דברים בחדר השופט.
בפשרה.
לא, בפשרה או אפילו כשמדובר על הדין הפלילי. כשמדובר על הדין האזרחי, זה פשרה. כשמדובר על הדין הפלילי, בטיפול מחוץ למסגרות הרשמיות. אני, אמרה לי, מי שהייתה פרקליטת מחוז תל אביב, לא זו האחרונה שדיברו עליה, אחת אחרת, כן. אני לא אזכיר את שמה, היא אמרה לי, אני נתתי להם הרצאות לפרקליטי מחוז תל אביב. אמרה לי, תראה, אנחנו מכסים את בני ברק. באו אלינו רבני בני ברק ואמרו לנו, תנו לנו לטפל בעניינים, בבעיות. אמרנו להם, בבקשה, המטרה שלנו זה לא להניש, המטרה שלנו שיהיה סדר. אבל אם לא יהיה סדר, יבוא אלינו בטענות, ולכן תהיו איתנו בקשר. והייתי עם הרב זילברשטיין, ואחרי כמה ימים הוא אמר, על מקרה זה אחר, אנחנו לא יכולים, תתקחו, תטפלו בהם. כלומר, רוצים לעשות סדר. הדברים שונים לגמרי בשני מקרים. א', כשזה מתגלגל לתקשורת, ואז מתחילות הצעקות הלא פרופורציונליות ולפעמים הלא רלוונטיות. ב', כשזה מגיע למערכת הפוליטית. כשזה מגיע למערכת הפוליטית, המערכות נכנסות לסחרור, והנושאים הרלוונטיים הם לא הצדק והיושר,
ואם אלא מוסיפים לזה גם את התקשורת על הפוליטיקה, זה בכלל מדורה גדולה.
בדיוק. עכשיו, כל המושג הזה של יועץ משפטי, היה במשך שנים ארוכות, מאז שאני זוכר את עצמי כנער צעיר, מושג משני לחלוטין. והמשרה התגדרה בהגדרתה כפי שהיא. ייעוץ משפטי. לאט לאט הגולם הזה קם על יצרו, ומיועץ משפטי הפך היועץ הזה להיות למנחית הוראות משפטיות, הוא נהיה לשופט בעצמו, והוא נהיה לדיקטטור ואומר כל. מה זה נקרא יועץ משפטי? הרי את החוק, המשפט שמסכם את הנושא המשפטי הוא שבית המחוקקים קובע את החוקים. אחרי שחוק נקבע, צריך להבין את הניסוח מבחינה משפטית. כיוון שגם ניסוח החוק מנוסח על ידי משפטנים, המחייב הוא השפה המשפטית. היועץ המשפטי פשוט בא למחוקק.
והופך להיות גם המחוקק בעצמו.
ואומר לו, תשמע, כשאתה מחוקק חוק אחד, מכיוון שאני בקי בכלל החוקים, ואם אני לא בקי, אני פשוט מחפש בגוגל את כל החוקים האחרים, אני אגיד לך שזה לא יתנגש עם חוק אחר. ברגע שהיועץ המשפטי בא ואומר את דעתו, ולפי דעתו הוא יכול להעלים חוקים, להתעלם מחוקים, ולהדגיש ולהוציא מפרופורציה חוקים אחרים, ולשים אותם במרכז העניינים, ועל פיהם לנווט את כל החלטות הרשות המבצעת, אין פה עניין של יועץ יותר, אלא יש פה עניין של מישהו שנהיה לרועץ. וכדי שהיועץ לא יהיה לרועץ, צריך פשוט שמישהו יחזור ויגדיר את תפקידם של היועצים המשפטיים, או לבטל את המושג הזה בכלל. המושג של יועץ משפטי פשוט יצא מכל פרופורציה, ולפעמים הוא נותן לנו להסביר מדוע חזל אומרים שכליות יועצות, כי לפעמים העצות נראות כמו תוצרת של כליות.
כן, משפט קשה לגבי היועץ והרועץ, אבל אני חושב שהרבה אנשים יסכימו איתך בעידן הנוכחי שמערכת המשפט עושה כל מה שהיא רוצה, לא תמיד בכפוף לחוק, אבל הם נתנו לעצמם הרבה סמכויות יתר.